שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, אנו עוסקים בספר זרעים בהלכות תרומות. יש בכללן 8 מצוות, 2 מצוות עשה ו-6 מצוות לא תעשה, וזהו פירתן. א', להפריש תרומה גדולה, ב', להפריש תרומת מעשר, ג', שלא יקדים תרומות ומעשרות זה לזה, להפריש על הסדר, ד', שלא יאכל זר תרומה, ה', שלא יאכל אפילו תושב כהן או שכירו תרומה, ו', שלא יאכל ערל תרומה, זין, שלא יאכל כהן תמה תרומה, ח' שלא תאכל חללה תרומה ולא מורם מן הקודשים. וביור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון ובו 26 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, התרומות והמעשרות אינן נוהגות מן התורה אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית, בזמן שאין בית המקדש קיים. ונביאים התקינו שיהיו נוהגות, אף בארץ שנער, גם בבבל, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל. ורוב ישראל הולכים ושווים שם, והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות גם בארץ מצרים, מכיוון שהיו מישראל שלחו להתיישב בהם, ובארץ עמון ומואב שממזרח לירדן, מפני שהן סביבות ארץ ישראל, הן גובלות בארץ ישראל. הלכה בית, ארץ ישראל האמורה בכל מקום, לעניין מצוות התלויות בארץ ועניינים נוספים, היא הארצות שכבש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שלחו וכבשו לעצמן מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות, ומפני זה חילק יהושע עובד דינו כל ארץ ישראל לשבטים, ואף על פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד שיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. הלכה ג' הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים או ארם צובה ואחלב, חלב שבסוריה וכיוצא בהן, אף על פי שמלך ישראל הוא ועל פי בית דין הגדול הוא עושה, אינן כארץ ישראל לכל דבר. ולא כחוץ אל הארץ לכל דבר כגון בבל ומצרים, אלא יצאו מכלל חוץ אל הארץ להיותן כארץ ישראל לדינים מסוימים, ולא הגיעו להיות במעלה שלמה של ארץ ישראל. ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל, אלא נשאר בה משבעה עממין, עמי כנען, ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה תחילה ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר, והארצות שכבש דוד הן הנקראין סוריה. הלכה ד' ויש דברים שיבהן כארץ ישראל ויש דברים שיבהן כחוץ על הארץ, והקונה בקרקע כקונה בארץ ישראל לעניין תרומות ומעשרות ושביעית, והכל בסוריה מדברי סופרים, מדברי חכמים. הלכה ה', כל שהחזיקו עולה מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, מאחר שהארץ נכבשה, חלה עליה הקדושה, כיוון שגלו, פתלה קדושתן, שקדושה ראשונה, לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה, עליית עזרה שבה נבנה בית המקדש השני, והחזיקו במקצת הארץ, קידשו הקדושה שנייה עומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא, והטעם הוא מפני שעולי מצרים הכילו את חיוב המצוות על הארץ על ידי כיבוש, וכיוון שנלקחה הארץ מהם בטל הכיבוש ובטלה הקדושה. לעומת זאת עולי עזרה קידשו את הארץ בחזקה שהחזיקו בה והתקפה לעולם. יש שכתבו שכיבוש נעשה בלא הסכמה והכרה מהאומות, לעומת חזקה שנעשית באופן מסודר ומוכר. והניחו אותן המקומות שהחזיקו בהן עולי מצרים, ולא החזיקו בהן עולי בבל כשהיו, ולא פטרו מן התרומות והמעשרות, כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. כדי שעני ארץ ישראל שאינם מקבלים מתנות עניים ומעשר בשמיטה, יוכלו לקבלן שם. ורבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, התיר בית שען מתרומות ומעשרות, מאותן המקומות שלא החזיקו בהן עולי בבל, והוא נמנע על אשקלון ופטרה מן המעשרות. התיר בהסכמת חכמים שנמנו עמו את אשקלון, שנמצאת גם היא בתחום עולי מצרים. הלכה ו' נמצא כל העולם כולו לעניין מצוות התלויות בארץ נחלק לשלוש מחלקות, ארץ ישראל וסוריה וחוץ על הארץ, וארץ ישראל נחלקת לשניים, כל שהחזיקו עולי בבל חלק אחד, והשאר שהחזיקו בו עולי מצרים בלבד חלק שני. וחוץ על הארץ נחלקת לשניים, ארץ מצרים ושנער ועמון ומואב. המצוות נוהגות בהן מדברי נביאים וסופרים, ושאר הארצות אין תרומות ומעשרות נוהגות בהן. הלכה זין, איזו היא הארץ שהחזיקו עולי מצרים? מרקם שהיא במזרח, ארץ ישראל, וסמוכה לים המלח, עד הים הגדול, הים התיכון, מאשקלון שהיא לדרום ארץ ישראל עד אקו שהיא בצפון, הים בהלך מאקו לכזיב, כל הארץ שעל ימינו, שהוא מזרח הדרך, הרי בחזקת חוץ על הארץ, טמאה משום ארץ העמים, שגזרו חכמים שנמצא בחוץ לארץ, נטמא בטומאת מת, ופטורה מן המעשר ומן השביעית, עד שיוודע לך שאותו מקום מארץ ישראל. וכל הארץ שעל שמאלו שהוא מערב הדרך, הרי בחזקת ארץ ישראל, ותאורה משום ארץ העמים, וחייבת במעשר ובשביעית, עד שיוודע לך שאותו מקום חוץ על הארץ. כאן מפרט הרמב״ם את הגבולות המלאים של עולי מצרים. וכל ששופע ויורד מתורי סימנוס ולפנים, ארץ ישראל, מתורי סימנוס ולחוץ, חוץ על הארץ. והננסים שבים, האיים שבים, רואים אותן כאילו חוט מתוח עליהן מתורי סימנוס ועד נחל מצרים. מן החוט ולפנים, ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ, חוץ על הארץ, וזוהי צורתה. הלכה חטא, מאחן יחזיקו עולי בבל, מקזיב ולפנים כנגד המזרח, ומקזיב ולחוץ עד המנה, והיא סימנוס, זהו השטח הצפוני של עולי מצרים, שלא החזיקו בו עולי בבל, ועד הנער, והוא נחל מצרים, לא החזיקו בו. זהו השטח הדרומי של עולי מצרים, שלא החזיקו בו עולי בבל, וכזיב עצמה לא החזיקו בה. הלכה תת, איזו היא סוריה? מארץ ישראל ולמטה, כלומר מארץ ישראל צפונה כנגד ארם נהריים וארם צובה, כל יד פרט עד בבל כגון דמשק ואחלב וחרן ומנבג וכיוצא בהן עד שנער עד בבל. וצוהר הרי כסוריה, אבל אקו חוץ על הארץ כאשקלון ואין תחומי ארץ ישראל. נראה שאין הכוונה לחוץ לארץ ממש, אלא לכך שמקומות אלו אינם כלולים בשטח עולי בבל. הלכה י' גוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא הפקיעה מן המצוות, אלא הרי היא בקדושתה, ולכן חייבת באופן עקרוני במצוות התלויות בארץ. לפיכך, אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד, אלא מפריש תרומות ומעשרות ומביא ביקורים והכל מן התורה, כאילו לא נמכרה לגוי מעולם. ויש קניין לגוי בסוריה להפקיע מן המעשרות ומן השביעית, ולכן פירות שגדלו בסוריה בקרקע שבבעלות גוי, פטורים מתרומות ומעשרות בכל מקרה כמו שהתבאר. הלכה י"א, פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל, אם נגמרה מלאכתן ביד הגוי, ומרחן, החליק וניקה אותם הגוי, פטורים מכלום, שנאמר דגנך ולא דיגון גוי. התבואה נקראת דגן רק לאחר שעשה הרימה מהגרעינים, והתורה חייבה תבואה בתרובות ומעשרות, רק אם ישראל עשה דגן. ואם לקחן ישראל, אם קנה אותם ישראל, אחר שנתלשו קודם שתיגמר מלאכתן, וגמרן ישראל, חייבין בכל מן התורה, מכיוון שאין קניין לגוי להפקיע מן המעשרות. הוא מפריש תרומה גדולה ונותנה לכהן, ותרומת מעשר ומוכרה לכהן, ומעשר ראשון והרהו שלו, מפני שהוא אומר ללוי במעשר ולכהן בתרומת מעשר, אני באתי מכוח איש שאין אתם יכולים ליטול ממנו כלום. שערי הגוי שאצלו גדל היבול, אינו חייב בתרומות ומעשרות. ומפני מה לא ייתן תרומת מעשר לכהן כתרומה גדולה? לפי שנאמר בתרומת מעשר, כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר וכו'. תבל שאתה לוקח מישראל, אתה מפריש ממנו תרומת מעשר ונותנה לכהן, אבל תבל שאתה לוקח מן הגוי, אין אתה נותן לכהן תרומת מעשר שתפריש ממנו. אלא מוכרה לכהן ולוקח דמיה. כלומר, הפסוק כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר, עוסק בחובת הלוויים להפריש מהמעשר תרומת מעשר עבור הכהנים. ולמדו חכמים שאם גדל אצל הגוי אינו חייב לתת לכהנים את תרומת המעשר, ולכן יכול לומר ללוי ולכהן שכיוון שכנעם שהוא קנה אותם מהגוי, הוא פטור מלתת להם, והוא עדין לגבי מעשר. הלכה י' ב' מחר הגוי הפירות שלו לישראל כשהן מחוברים בקרקע, אם עד שלא באו לעונת המעשרות, כשצמחה התבועה כדי שליש ונגמרו ביד ישראל, חייבים בכל ונותן התרומות והמעשרות לבעלים, ואם מחרן אחר שבאו לעונת המעשרות, ולאחר שכנעם ישראל המשיכו הפירות לגדול ברשותו, מפריש תרומת מעשר ומעשר, ונותן מהן לבעלים לפי חשבון, מכיוון שגמר המלאכה היה ברשות ישראל, הוא מחויב להפריש תרומות ומעשרות, החובת הנתינה של תרומת המעשר והמעשר לכהן וללוי, אינה אלא לפי החלק היחסי של התבועה שגדלה ברשותו, וכפי שהוא ממשיך ומסביר בסמוך. כיצד? לקח תבועה זרועה מן הגוי אחר שהביאה שליש שעונת המעשרות בתבועה, ונגמרה ביד ישראל. מפריש תרומות ומעשרות, כמו שבארנו לעיל בהלכה י' א', שהרי גמר המלאכה היה בידי ישראל, ונותן שני שלישי המעשר ללוי ושני שלישי תרומת מעשר לכהן, ומוכר לו השליש. הלכה י' ג', ישראל שמחר פירותיו לגוי קודם שיבואו לעונת המעשרות, וגמרן הגוי, פטורים מן התרומה ומן המעשרות, כדין פירות הגוי שנגמרה מלאכתם על ידו. ואם אחר שבאו לעונת המעשרות, אף על פי שגמרן הגוי, חייבים בכל מדבריהם. חכמים חייבו להפריש מהם תרומות ומעשרות, מאחר שהגיעו לעונת המעשרות כשהיו ברשות ישראל. וכן גוי שגמר פירות ישראל, אפילו אם הפירות עדיין ברשות הישראל, והגוי רק עשה את פעולת גמר המלאכה, הועיל ודיגונן ביד גוי, אינן חייבים בתרומה ומעשרות, אלא מדבריהם. הלכה י' ד' מחר הגוי לישראל פירות מחוברין אחר שבאו לעונת המעשרות, ומריחן הגוי ברשות ישראל, אינן חייבים בתרומה ומעשרות, אפילו לא מדברי חכמים, הואילו באו לעונת המעשרות ברשות הגוי ומריחן הגוי, אף על פי שאין ברשות ישראל. הלכת עדוו, הקונה שדה בסוריה חייב בתרומות ומעשרות מדבריהם, כמו שהתחייב מן התורה, הקונה בירושלים, כמו שבארנו לעיל בהלכה דלת, אבל הקונה פירות מן הגויים בסוריה, בין תלושין, בין מחוברין, אפילו קודם שבאו לעונת המעשרות, אף על פי שמריחן ישראל, הועיל ונן מקרקע שלו פטורין. הלכת עד זין, קנה הקרקע מן הגוי בסוריה ופירות מחוברים בה, אם הגיעו לעונת המעשרות ביד הגוי, פטורין, ואם עדיין לא הגיעו לעונת המעשרות, הועיל וקנה אותם עם הקרקע, חייב לאסר. הלכה י' זין, ישראל שהיה אריס לגוי בסוריה, היה מאבד שדה של אחרים ונותן אחוז מסוים מהיבול, והשדה באחריות הבעלים, פירותיו פטורים מן המעשרות, לפי שאין לו בגוף הקרקע כלום, ויש לגוי קניין בסוריה להפקיע מן המעשרות כמו שבארנו. וכן החוקר משלם לבעלים כמות קצובה של פירות, והמקבל משלם אחוז מסוים מן היבול, והסוחר משלם סך קצוב של כסף, שדה מן הגוי בסוריה, פטור מן המעשרות ומן התרומות. הגם שמקבלים את השדה לאחריותם, בסוריה אינם נחשבים כבעלי השדה להתחייב במעשרות. הלכה י"ח, ישראל שלקח בסוריה שדה מן הגוי עד שלא הביא השליש, וחזר ומחרה לגוי מאחר שהביא השליש, אם חזר ישראל ולקחה פעם שנייה, הרי זה חייב בתרומות ומעשרות, שהרי להתחייבה ביד ישראל, שהשדה הייתה ברשותו גם כשהגיע לעונת המעשרות, וגם בגמר המלאכה. הלכה י"ט, ישראל שהיה לו קרקע בסוריה, והוריד לו אריס, ושלח לו אריס פירות, הרי אלו פטורין, שאני אומר, מן השוק לקח, והוא שיהיה אותו המין מצוי בשוק. מכיוון שאותו פרי מצוי בשוק ויתכן שאינם הפירות שגדלו ברשותו, יש להקל מספק, היות וחובת ההפרשה בסוריה היא מדברי חכמים. הלכה כף, שותפות הגוי חייבת בתרומה מעשרות. כיצד? ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות, אפילו חלקו השדה בקומתה. הגם שחילקו ביניהם את התבואה כשהיא עומדת בשדה ועדיין לא נקצרה, ואין צריך לומר אם חלקו גדיש, שחילקו את היבול אחרי שנקצר ונערם בשדה, שבמקרה זה ברור שלא ניתן להתייחס לכל מחצית מן התבואה כאילו גדלה רק בחלקו של אחד מהם, הרי טבל וחולין מעורבים בכל כלח וכלח מחלקו של גוי, שכל יחידה נחשבת כתערובת של תבואה חייבת במעשרות ותבואה הפתורה, אף על פי שמרחן הגוי, הגם שהגוי מרח את החלק שנטל, חלקו של הישראל המעורב בו לא נפטר בכך מחיוב תרומה ומעשרות, וחיובן מדבריהם כמו שבארנו, לעיל בהלכה י' ג', שתבואה של ישראל שנתמרחה בידי הגוי חייבת מתקנת חכמים. הלכה כף א', במה דברים אמורים? בארץ ישראל, שהמעשרות של תורה, שהתבואה בארץ ישראל חייבת מעיקר הדין בתרומה ומעשרות מן התורה, ובשל תורה אין ברירה, שבדבר שנוגע לדין תורה, לא ניתן לסמוך על כך שבסופו של דבר יתברר מהו חלקו של כל אחד, ולהתייחס משום כך למחצית שנטל כל אחד לבסוף, כאילו הייתה חלקו מלכתחילה, אלא מתייחסים לכל התבואה כמעורבת. אבל אם לקחו שדה בסוריה, הועיל והמעשרות שם מדבריהם, אפילו חלקו הגדיש, חלקו של גוי פטור מכלום, שבדברים שמדברי חכמים סומכים על הברירה, אפילו אם חלקו ביניהם תבואה שנקצרה כבר, ואומרים שמה שנטל הגוי הוא חלקו מתחילה, הוא פטור מתרומה ומעשרות. הלכה כף ב', פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ על הארץ, פטורים מן החלה ומן התרומות והמעשרות, שנאמר אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, ובחוץ על הארץ פטורים, ואם יצאו לסוריה חייבים מדבריהם, מכיוון שאינה כחוץ על הארץ, אינם נחשבים לפירות שיצאו לחוץ לארץ. וכן פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ, חייבים בחלה מן התורה, שחיוב החלה נקבע על פי מקום גלגול העיסה, שנאמר שמה, שמה אתם חייבים, בין בפירות הארץ, בין בפירות חוץ על הארץ. ואם נקבעו למעשר ביד ישראל, אחר שנכנסו לארץ, חייבים במעשרות מדבריהם, שאומנם מן התורה פטורים, הועיל וצמחו בחוץ לארץ, ודינם נקבע על פי מקום גידולם, אולם אם נקבעו בארץ למעשרות, חייבים מדברי סופרים. הלכה כף ג', אפר חוץ על הארץ שבא בספינה לארץ, בזמן שהספינה גוששת בארץ, כאשר תחתית הספינה נוגעת ומתחככת באדמה, הרי הצומח בו חייב בתרומה ומעשרות ושביעית, כצומח בארץ ישראל עצמה. הלכה כף ד', אילן שעומד בארץ ונוטה לחוץ על הארץ, הוא עומד בחוץ על הארץ ונוטה לארץ, הכל הולך אחר העיקר, המקום שבו נמצאים השורשים. היו מקצת שורשיו בארץ ומקצת שורשיו בחוץ על הארץ, אפילו היה צחיח סלע מבדיל ביניהן, כלומר אפילו אם מפריד ביניהם סלע רצוף, והשורשים אינם יכולים לעבור על הצד השני, לא מתייחסים לכל צד של האילן בנפרד. הרי טבל וחולין מעורבים זה בזה, שכל פרי נחשב מעורב מטבל וחולין. הלכה קפי, עציץ נקוב שהיה בו זרע שלא ישריש, אם יש בתחתיתו נקב גדול דיו, כדי ששורשיו יצאו, והתחברו לקרקע, אבל בפועל לא התחברו לקרקע, והיה נקבו בארץ, ונופו, ענפיו ועליו, בחוץ על הארץ, הולכין אחר הנוף. ולא אחר מקום הנקב, שמאחר שלא ישריש, נמצא שאין עיקרו בארץ. הלכה חבב, אומר הרמב״ם, התרומה, ובכלל זה גם החלה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, ואפילו בימי עזרה, בימי בית שני, אינה מן התורה, אלא מדבריהם, שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל, ובזמן שיהיו כל ישראל שם, שנאמר כי תבואו ביד כולכם, כשהיו בירושה ראשונה, בכיבוש עולה מצרים, וכמו שאין עתידין לחזור בירושה שלישית, בתום גלות בית שני, לא כשהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרא, שהייתה ביד מקצתם, ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה. וכן יראה לי שהוא הדין במעשרות, שאין חייבים בהן בזמן הזה, אלא מדבריהם כתרומה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים בהלכות תרומות בפרק הראשון. אנחנו עוסקים בספר זרעים בהלכות תרומות בפרק השני. הלכה א', אומר הרמב״ם, כל אוכל אדם הנשמר שגידוליו מן הארץ חייב בתרומה, ומצוות עשה להפריש ממנו ראשית לכהן, שנאמר ראשית דגנך תירושך ויצריך תיתן לו, מה דגן תירוש ויצר מאכל בני אדם, וגידוליו מן הארץ ויש לו בעלים, שנאמר דגנך, אף כל כיוצא בהן חייב בתרומות וכן במעשרות. הלכה ב', הקרשינין, אף על פי שאינם מאכל אדם, הועיל ואוכלים אותם בשני רעבון, חייבים בתרומה ומעשרות. הסיעה והאזוב והקורנית שמסבים שצומחים בליזריע על הגנות, שזרעם מתחילה לאדם, חייבים במעשר, וכן כל כיוצא בהן. זרעם למאכל בהמה, אף על פי שנמלח וחשב עליהם לאדם כשהם מחוברים פטורים, שמחשבת חיבור אינה כלום. עלו מעליהם בחצר, אם היא חצר המשמרת פירותיה, הרי אלו חייבים שסתמן לאדם, ואם אינה משמרת פירותיה פטורה. הלכה ג', זר עונה גינה שאינם נאכלים, כגון זר הלפת וזר הצנון וזר הבצלים וכיוצא בהן, פטורים מן התרומה ומן המעשרות, מפני שאינם אוכל אדם, אבל הקצח חייב בתרומה ובמעשרות. הלכה ד', תמרות של טלטן, הפרחים של טלטן ושל חרדל ושל פול הלבן ושל צלף, זה מין אילן ששמו בערבית הנקר, והקפריסין של צלף, זאת אומרת השומר לפרי הצלף, תורים, מפני שאינן פרי. במה דברים אמורים? כשזרען לזרע, אבל זרען לירק, הרי אלו חייבים. וכן האביונות שניכר הפרי של צלף חייבים, מפני שאין פרי. הלכה ה', כוסבר שזרעה לזרע ירק פטור מן התרומה ומן המעשרות. זרעה לירק מפריש תרומות ומעשרות מן הירקות ומן הזרע. וכן השבט ומין תבלין הנקרא אנס, שזרעה לזרע ירקה פטור, זרעה לירק מתעשרות זרע וירק ואינה מתעשרת זרין, כוונה גבעולים. זרעה לזרין מפריש תרומה ומעשרות מן הזרע ומן הירק ומן הזרין. וכן השחליים ומין ירק, והגרגר, ככה גם השם שלו בערבית, שזרען לזרע, מתעשרין זרע וירק. כיצד מתעשרין לזרע ולירק? שאם ליקט הירק לאוכלו, מפריש תרומה ומעשרות ואחר כך יאכל. וכשיבש ויאסוף הזרע שלו, מפריש מן הזרע. הלכה והירקות, אף על פי שמאכל אדם, אינם חייבים במעשרות אלא מדבריהם, לפי שנאמר במעשר, תבואת זרעך, תבואה וכיוצא בה. אבל הירקות אינם בכלל התבואה, וכן יראה לי שהוא הדין בתרומה, שהרי נאמר בה, דגנך תירושך ויצריך, כל הדומה לאלו, אבל תרומת הירק מדבריהם כמעשר. הלכה זין, אין מפרישים תרומות ומעשרות מן הירק בחוץ על הארץ, ואפילו במקומות שאמרנו, כגון שנער, מצרים, עמון ומואב, ואפילו במקומות שאמרנו שמפרישים בהם מעשרות. וכן ירק הבא מחוץ על הארץ, לארץ, אף על פי שיש אפר בעיקריהן, הרי זה פטור, ולא גזור עליו. התבועה והקטנית שזרען לירק, בטלה דעתו אצל כל אדם, והירק שלהם פטור והזרע חייב בתרומה ומעשרות. מלאכה ח', הטלטן, אף על פי שאינו אוכל אדם, כשיקשו, הועיל ורוב האדם אוכלין אותם בתחילתן, הרן חייבין בתרומה ומעשר. הלכת עת, ואלו פטורין מן התרומה ומן המעשרות, הלקט והשכחה והפאה והפרת והעוללות, אפילו העמיד מהן קרי, ואם עשה מהן גורן בשדה, הוקבעו למעשרות, ומפריש מהן תרומה ומעשרות. אבל אם עשה גורן בעיר, פטורין, שהרי כל יש להן, שהכל יודעים שהן לקט או שכחה או פאה. הלכה י' הלקט והשכחה והפאה של גוי חייבים בתרומה ומעשרות, אלא אם כן הפקיר, וכן התבואה והזיתים שלא הביאו שליש פטורים מן התרומה ומן המעשרות. ומניין יודע, כל שזורעה ומצמחת בידוע שהביאה שליש, עבר והפריש מתבואה וזיתים שלא הביאו שליש, אינה תרומה. הלכה י' וכן ההפקר פטור מן התרומה ומן המעשרות, ואפילו הפקירו הגוי לא, אבל הזורע שדה הפקר חייב בתרומה ומעשרות. הלכה י' ב' הפקיר כמה וזכה בה, ועבר והפריש ממנה תרומה, הרי זו תרומה. אבל אם הפקיר שיבולים וזכה בהן ועבר והפריש מהן תרומה, אינה תרומה. וכן כל המפריש מדבר שאינו חייב תרומה, אינה תרומה. וכן במעשרות דברים שאין דרך רוב בני אדם לזור עם, בגינות ובשדות, אלא חזקתה מן ההפקר, פטורים מן התרומה ומן המעשרות. כגון השום בעל בכי, כוונה לשום חריף מאוד, ולא ראוי לאכילה, ומי שאוכל אותו, עיניו יורדות דמעות, ולכן הוא נקרא השום בעל בכי. ובצל של רכפה, בצל שאין לו אלא גלד אחד חריף מאוד, שמקרבים אותו לעין אז הוא מדמע מאוד. וגריס הקלקלי, זה אחד מן המין של הפולים, שהגרגרים שלו גדולים ומרובעים. והדשים המצריות, זה הדשים שהקצה האחד שלהם חד, וכיוצא בהן. הלכה י' ג', נתערב דבר שחייב בתרומה בדבר שאינו חייב, כגון זיתי ניקוף, זיתים שמלקים אותם העניים, שנתערבו בזיתי מסיק, וענבי עוללות בענבי בציר. אם יש לו פירות אחרות, מוציא על החייב לפי חשבון. ואם אין לו אלא אלו, מפריש תרומה ותרומת מעשר על הכל, וכאילו הכל חייב בתרומה. הוא מפריש מעשר ראשון ושני לפי חשבון דבר החייב. הלכה י' ד', התרומה לכהן בין טהורה בין טמאה, אפילו נטמא הדגן או התירוש כולו קודם שיפריש, הרי זה חייב להפריש ממנו תרומה בטומאה, ולתנה לכהן שנאמר, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, אחת טהורה ואחת טמאה. הטהורה נאכלת לכהנים, והטמאה יהנו בשרפתה. אם היה שמן, מדליקין אותו, ואם היה דגן וכיוצא בו, מסיקין בו את התנור. מלאכה תדווה, וכן תרומת מעשר, אם נתמת או נתמה מעשר, מפרישין אותה בטומאה, וניתנת לכהן ליהנות בשרפתה. מלאכה תזיין, כל המפריש תרומה גדולה, או תרומת מעשר, מברך קודם שיפריש, כדרך שמברכין על כל המצוות, כמו שבארנו בברכות. הלכה י' ז', אומר הרמב״ם, אין מוציאים תרומה מהארץ לחוץ על הארץ, אפילו טמאה, שעומדת לשריפה, ואין מביאים תרומה מחוץ על הארץ לארץ, ואם מביא לא תאכל מפני שהיא טמאה בארץ העמים, ולא תשרף, שלא יאמרו ראינו תרומה, שלא נטמאת, שלא נטמאת, נשרפת. ולא תחזור לחוץ על הארץ, שמה אמרו מוציאים תרומה לחוץ על הארץ, אלא מניחין אותה עד שתטמע תומעה ידועה לכל, או עד שיבוא ערב הפסח, אם הייתה חמץ, ותשרף. עד כאן משור היומי ברמב״ם, בספר זרעים, הלכות תרומות, השיעור השני, פרק השני. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות תרומות, בפרק השלישי, ובו 24 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, תרומה גדולה, אין לה שיעור מן התורה, לא נקבע על עמידה מסוימת, שנאמר ראשית דגנך, כלשהו. אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, כלומר די בגרגר אחד שתרומה כדי לפתור גדיש שלם, ולכתחילה לא יפריש אלא כשיעור שנתנו חכמים, ובזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני התומעה, שכיום אין אפשרות להתאר מתומת מת והכהנים והתרומה נטמאים, והתרומה אסורה באכילה ויש לשרוף אותה, יש לו להפריש כלשהו לכתחילה, כמות קטנה מאוד כדין התורה. הלכה ב' וכמה הוא שיעורה שנתנו חכמים? עין יפה, כינוי למידת הנדיבות, 1/40, והבינונית, ממוצעת, 1/50, ועין רעה, כינוי לקמצנות, 1/60, ולא יפחות מ-1/60. הלכה ג', כל תרומה שאין הקונים מקפידים עליה, שחוט הפירות נמוכה מאוד, כגון תרומת החרובין והכלסין, ניטלת לכתחילה אחד מ-60. הרמב״ם זיהה את הכלסין כסוג של תאנים קטנות, ויש שכתבו שאלו פירותיו של ינבוט השדה, ואלו ניטלין אחד מ-60. תרומת גידולי תרומה, הזורע תרומה והצמיח הגידולים, דינם כחולין הטעונים הפרשת תרומות ומעשרות, אלא שאסורים לזרים. ועירובי תרומה, תרומה שהתערבה בטבל, וצריך להפריש כדי לתקן את חלק הטבל שבתערובת באכילה. התערובת כולה מותרת לאכילה לכהנים בלבד, ולפיכך מפריש את השיעור המועט כדין גידולי תרומה. ותרומה טמאה שהייתה טומאה באונס או בשגגה, תרומה שמופרשת מיבול שנטמע שלא בכוונה, ותרומת הקדש, תרומה מיבול שהוקדש אחרי שהתחייב בתרומות ומעשרות, ותרומת חוצה לארץ, ותרומת הקצח, והכלסין וחרובין והגימזיות, פירות הגדלים על הגזע של עצי סרק, כמו השקמה והחרוב, והתורמוסין, מין קטנית, ושעורים אדומיות, שהן מין שעורים גרוע וכיוצא בהן, ופירות עציץ שאינו נוקוב, שחייב בתרומה ומעשרות רק מדי רבנן, וכן האפיטרופין, הממונים לטפל בממון של היתומים הקטנים, ומתקנים את הטבל של היתומים כדי להאכילם, כשתורמין פירות יתומים, תורמין אחד מ-60. הלכה ד', אין תורמין תרומה זו לא במידה ולא במשקל ולא במניין, לפי שלא נאמר בשיעור, אלא עומד ומפריש בדעתו כמו אחד מ-50, אבל תורמו את המדוד ואת השקול ואת המנוי, יכול לתרום מפירות מדודים, אך לא ימדוד את התרומה עצמה, ולא יתרום בסל ובקופה שמידתן ידועה, אין להניח את התרומה בכלי שגודלו ידוע שהוא כמודד בו, אבל תורם הוא בהן חציין או שלישן, מותר למלא חלק ממנו, ולא יתרום בסעה חציה, שחציה מידה, שנוהגים למדוד גם במילוי חצי מידת הסעה. הלכה ה', המרבה בתרומה שנותן יותר מהשיעור, הועיל ושיער מקצת חולין, הרי זו תרומה, אבל אם אמר כל הפירות האלו תרומה, לא אמר כלום, שהמצווה היא להפריש תרומה מתוך היבול, ואם תורם את כולו, אינו מפריש מתוכו. המתכוון לתרום אחד מעשרה ועלתה בידו אחד מ-60, תרומתו תרומה, הגם שבפועל תרם פחות ממה שתכנן, ההפרשה תקפה והפירות מתוקנים. מתכוון לתרום אחד מ-60 ועלתה בידו אחד מ-50, אינה תרומה. כלומר, אם עלה בידו יותר ממה שחשב לתרום, הרי זה בניגוד לכוונתו, לכן ההפרשה אינה תקפה והפירות עדיין תבל. הלכה ו', המפריש תרומה ועלתה בידו אפילו אחד מ-20, תרומתו תרומה. תרם ועלתה בידו אחד מ-60, וחזר והוסיף לשם תרומה, אותה תוספת חייבת במעשרות, ומפריש ממנה הכהן המעשרות, ואחר כך יאכלנה. מכיוון שהופרשה לאחר שכבר הופרשה תרומה, התוספת אינה נחשבת לתרומה, ודינה כשאר הפירות שהופרשה מהם תרומה גדולה שחייבים בשאר המעשרות. תרם ועלתה בידו אחד מ-61, אם נטל שלא בכוונה פחות ממה שקבעו חכמים, הרי זו תרומה. ההפרשה נחשבת תרומה, והחזור ויתרום פעם שנייה כדי להשלים השיעור שבדעתו, וגם תוספת זו נחשבת תרומה. בתוספת הזאת, יש לו רשאי להפרישה במידה או במשקל או במניין, משום שעיקר הנתינה נעשתה בדרך המותרת, אבל לא יפרישנה אלא מן המוקף מתוך הערימה שלפניו, ולא מפירות שבמקום אחר, כראשונה, כדין התרומה הראשונה שיפריש. הלכה זין, המפריש מקצת התרומה, אותו המקצת אינו תרומה, אלא נשארה טבל כשאר הפירות, והרי הוא כחולק הקרי, ואף על פי כן צריך להפריש תרומת אותו מקצת ממנו, ולא יפריש עליו מפירות אחרות. אמנם החלק שהופרש נחשב כתבל, אך החמירו בו שלא לצרפו לתבל אחר ולהפריש מן האחר על שניהם, אלא צריך להפריש מתוכו. הלכה חת, יפריש מקצת תרומה מקרי זה ומקצת תרומה מקרי אחר, הרי זה לא יתרום מזה על זה. כלומר, אם יש לו שתי ערמות ומכל אחת יפריש פחות ממה שתכנן להפריש, לא יפריש מאחת מהן על שתיהן. האומר, כשמבצע את ההפרשה, תרומת הקרי הזה לתוכו, אם אמר בצפונו ובדרומו, קרא שם, וחייב להפריש ממנו תרומתו. אם ציין בפירוש את מקום התרומה בערימה, יש למה שסימן שם של תרומה והפרשה תקפה, וחייב להוציא את מה שיפריש ולתת לכהן כדין תרומה. ואם לא יין מקום, לא אמר כלום. כלומר, אם לא ציין מקום מסוים בערימה, אין משמעות לדבריו. הלכה תת, אמר תרומת הקרי הזה והקרי הזה בזה, שתרומת שתי ערימות מפריש מתוך אחת מהן, מקום שנסתיימה תרומתו של ראשון, שם נסתיימה תרומתו של שני. כלומר, אם ציין את מקום תרומת הערימה האחת, כגון בצפונה, בסמוך אליה הוא מקומה של תרומת השנייה. הלכה י, תרומת מעשר, הפרשת עשירית מתוך מעשר ראשון, הניתנת לכהנים כתרומה, אין מפרישין אותה בעומד, אלא מדקדק בשיעורה, ואפילו בזמן הזה. שהתרומה עומדת לשריפה, אי אפשר להפריש כלשהו כשם שעושים בתרומה גדולה. שהרי שיעורה מפורש בתורה, ואם יפחות ממנו המעשר, לא יותר באכילה. הלכה י' א', דבר שדרכו להימדד בנפח, מודד, ודבר שדרכו להישקל, שוקל, ודבר שאפשר למנותו ליחידותיו, מונה. היה אפשר למנותו, לשקלו ולמדדו, המונה משובח, יותר ממי שמפריש בעומד ולא בדקדוק, והמודד משובח ממנו, והשוקל משובח משניהן. הלכה י"ב, מצוות תרומת מעשר שיפריש אותה בן לוי ממעשרו, שנאמר כי תיקחו מעת בני ישראל וכו', ויש לישראל להפריש אותה ולתנה לכהן, ויתן המעשר ללוי אחר שיפריש ממנו תרומתו, שמעשר מן המעשר. כלומר, בעל היבול רשאי להפרישה בעצמו מהמעשר ולתת אותה לכהן, ואחר כך לתת ללוי את שאר המעשר. הלכה י' ג', ישראל שיפריש מעשר ראשון כשהוא שיבולים, לפני פירוק הגרעינים מן התבואה הנקצרת שעוד לא התחייבה בתרומה, קודם שידוש ויפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי, אין הלוי חייב להפריש ממנו תרומה גדולה אחר שידושנו, אלא תרומת מעשר בלבד. אבל אם דש ישראל, שהרי אחרי דישה מרוח הקרי, התחייבה התבואה בתרומה, והפריש המעשר מן הדגן קודם שיפריש תרומה גדולה ונתנו ללוי, חייב הלוי להפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, מאחר שנעשה דגן, נתחייב בתרומה גדולה שנאמר ראשי דגנך. הלכה י' ד', בן לוי שלקח המעשר שיבולים וצריך להפריש תרומת מעשר בלבד ופטור מתרומה גדולה, לא ייתן תרומתו לכהן שיבולים, אלא קונסין אותו לדוש ולזרות לטפל בתבואה בעצמו, וליתן לו מעשר מן המעשר, תרומת מעשר מן הדגן, משום שלקח את המעשר בזמן המפקיע ממנו חיוב תרומה גדולה, ואינו חייב ליתן לו מעשר התבן או העצה. ואם יפריש תרומת מעשה שיבולים כמו שנתנו לו, ועשה שוב שלא כדין, הרי זה קוטש, ונותן לכהן את הזרע ואת התבן. חכמים כנסו אותו שצריך לדאוג להפרדת הגרעינים מן השיבולים, ולתת גם מן הפירות וגם מן הפסולת תרומת מעשר. ומפני מה כנסו אותו לכתוש, מדוע אינו יכול לתת תרומת מעשר מהשיבולים? מפני שלקח המעשר שיבולים והפקיע ממנו תרומה גדולה וגרם בכך לכהנים הפסד מסוים. הלכת הדבר, בן ישראל שאמר ללוי, כך אמר לי אבא, מעשר לך בידי. אבי אמר לי לפני מותו לתת לך מעשר זה, אין חוששים לתרומת מעשר שבו, שהרי אביו הפריש תרומתו, ולפיכך ציווה הוא שזה המעשר לפלוני הלוי, ואם אמר לו, אמר לי אבא, קור מעשר יש לך בידי, חוששים מתרומת מעשר שבו. שאם ציין אב את הכמות של המעשר, מובן שעשה כך כדי שיוכל הלוי לדעת כמה תרומת מעשר יש להפריש ממנו. הלכת את זין, תרומת מעשר שהיה באחד משמונה בשמינית, 1 חלקי 64 של לוג, כ-5 מיליליטר, מוליכה לכהן, פחות מכאן, אינו מטפל בה להוליכה. בשיעור מועט יותר אין צורך להתעסק להביאו לכהן, משום שאינו חשוב, אלא משליחה באור, באש ושורפה, וביין ובשמן, אפילו כלשהו מוליכה לכהן, שיש הנאה בכל טיפה מהם בשתייה, ובלבד שתהיה תרומת מעשר ודאית וטהורה. אבל אם הייתה טמאה שאי אפשר לשתותה ודינה שריפה, או שהייתה של דמי, יבול שספק אם הוא טה ולא מאוסר, ואם אין בה כשיעור, אינו מטפל בה אלא שורפה. הלכה את זין, אין תורמין תרומה גדולה אלא מן המוקף מפירות המונחים יחד, כצד, היו לו 50 שאה בבית זה ו-50 שאה בבית אחר, לא יפריש מאחד מהן שתי שאין על המאה, שנמצא מפריש ממקום על מקום אחר, ואם יפריש שלא מן המוקף, תרומתו תרומה, אם עבר ויפריש, התרומה חלה, והוא שיהיה מופרש שמור. כלומר, הפרשה שלא מן המוקף מועילה רק אם מפריש דבר נשמר, ולא מדבר שהולך לאיבוד. אבל אם היה טעון, אם היה נושא מסע כדי יין ושמן, וראה שהן משתברין, ואמר, הרי אין תרומה על פירות שבביתי, לא אמר כלום. הלכה י"ח, פירות המפוזרים בתוך הבית או שתי מגורות כלי יחסון שבבית אחד, תורם מאחד על הכל. שקי תבואה ועיגולי דבלה וחביות של גרוגרות, אם היו בהקפה אחת מונחים יחד, תורמים מאחד על הכל. חביות של יין, עד שלא סתם את פיהן, תורם מאחת על הכל, שניתן להפריש מאחת על כולן, רק בעודן פתוחות. ומי שסתם, תורם מכל אחת ואחת, שכל חבית עומדת בפני עצמה לאחר שנסתמה. הלכה יוטט, היה מלקט גפי ירק, אגודות ירק, ומניח בגינה, תורם מאחד על הכל, שהגינה מחשיבה אותם כיחידה אחת. הביא מין אחר ביניהן, אם היה בגינה גם סוג אחר של ירק, בין הערמות שמאותו המין, תורם מכל אחד ואחד. מכל הרמה בנפרד, שכבר אין הגינה, מצרפת. הביא מינין הרבה בקופה, כאין סל, קרוב מלמעלה או קרוב מלמטה, ומין אחר באמצע, לא יתרום מן העליון על התחתון, הגם שהקופה היא מקום אחד, ההפרדה לידי מין אחר מחשיבה אותם לשני מקומות. ואם הקיף 5 ציבורין בגורן, אם הניח יחד 5 הרמות סביב המקום שבו דשים את התבואה, תורם מאחד על הכל. בזמן שעיקר הגורן קיים, שעדיין יש תבואה באמצע ולא פינו אותה משם, כך שניכר שכל הערמות מונחות סביבה לשם אותה המטרה. אין עיקר הגורן קיים? תורם מכל אחד ואחד. הלכה כף, תרומת מעשר מפרישין אותה שלא מן המוקף, שנאמר מכל מעשרותיכם תרימו וכו', ומכך למדו שאפשר להפריש מכל מקום שבו נמצאים הפירות, אגם שאינו סמוך, ומעשר אחר במדינה אחרת, אפילו מעשר אחד במדינה זו ומעשר אחר במדינה אחרת, מפריש תרומה אחת על הכל, ותלמידי חכמים אין תורמין אלא מן המוקף, ואפילו תרומת מעשר. הלכה כ"א, בן לוי שהיה לו מעשר ראשון, שלא נתלה ממנו תרומתו, ואם יכול להיות מפריש עליו והולך, והוא בטבלו, השאיר אותו טבל ולא יפריש ממנו תרומת מעשר, כדי להשתמש בכל פעם בחלק ממנו כתרומת מעשר עבור מעשרות אחרים שברשותו, ולבסוף לתת את כולו לכהן, מה שעשה עשוי, שנאמר כי את מעשר בני ישראל אשר הרימו להשם, מלמד שהוא עושה את כולו תרומה לאחר. המעשר שמקבלים הלווים נקרא גם תרומה, ומכאן למדו חכמים שניתן לעשות את כל המעשר תרומת מעשר. הלכה כ"ב, יפריש ממנו תרומת מעשר תחילה, ואחר כך אם יכול להיות מפריש עליו והולך, עד שיעשה כולו תרומת מעשר ויתננו לכהן, לא עשה כלום, שנאמר את מקדשו ממנו, בזמן שקודשיו בתוכו, עושה אותו תרומה לאחרים. אין קודשיו בתוכו, אינו עושה אותו תרומה לאחרים. מן המילים מקדשו ממנו למדו שרק אם החלק הקדוש, דהיינו תרומת המעשר נמצא בתוך המעשר, יכול לעשות המעשר כולו תרומה לאחרים, אך אם יפרישו מתוך המעשר, אינו יכול להשתמש בשער כתרומת מעשר לאחרים. וכן, המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה גדולה, ייחד פירות מסוימים ליתון מהם את התרומה בעבור פירות אחרים שהם טבל, צריך שיהיו תבולין לתרומה, שיהיו הם עצמם חייבים בהפרשת תרומה גדולה, וכיוצא בזה בדין המעשר. ואם הניחה להיות מפריש עליהן מעשר, צריך שיהיו תבולין למעשר. הלכה כף ג', כשמפרישים תרומות ומעשרות, מפרישים אותן על הסדר. כיצד? מפריש ביקורים תחילה לכל, את הפרי שצמח ראשון, ואחר כך תרומה גדולה, ואחר כך מעשר ראשון, ואחר כך מעשר שני, או מעשר עני, תלוי בשנה, בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית לשמיטה, מפריש מעשר שני, ובשנה השלישית והשישית, מפריש מעשר עני. והמקדים שני לראשון, או מעשר לתרומה, או שיקדים תרומה לביקורין, אף על פי שעבר הלא תעשה, מה שעשה עשוי. ומניין שהוא בלא תעשה? שנאמר מלאתך ודימך לא תאחר, לא תאחר דבר שראוי להקדימו, ואין לו קין על לב זה, מכיוון שדומה ללב הניתק לעשה. הלכה כף ד' אומר הרמב״ם, הרוצה להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר כאחד, להוציא יחד את כל המתנות לכהן האסורות באכילה לזרים, ואז שאר הפירות מותרים באכילה מיד, מפריש אחד משלושה ושלושים ושליש, שהם 3% מן הפירות, ואומר, אחד ממאה שיש כאן הרי הוא בצד זה שהפרשתי, והרי הוא חולין. מציין את מקומו של 1% מהשלושה ביחס לשני אחרים, ומשאירו בינתיים חולין, כדי להגדירו אחר כך כתרומת מעשר. ונשאר מזה שהפרשתי הוא תרומה על הכל, את 2% האחרים מגדיר כתרומה גדולה על כל הפירות, כשיעור עין בינונית שהוא 1/50, והמעשר שראו להיות למאה חולין אלו, הרי הוא בצד זה שהפרשתי. לאחר מכן מגדיר כמעשר ראשון 1/10 מהפירות, שמאחוז האחד מתוך 3% שציין בתחילה, ו9% מן הפירות הסמוכים לו. וזה הנשאר יתר על התרומה ממה שהפרשתי, כלומר הוא מוסיף ומגדיר כתרומת מעשר את אותו אחוז שהופרש מראש, וזה הנשאר יתר על התרומה ממה שהפרשתי, הרי הוא תרומת מעשר על הכל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים הלכות תרומות בפרק השלישי. לידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.